סוכה דף י' מתחילים בעזרת השם 15 שורות מלמעלה במילה גופה. מסכת סוכה היא אחת המסכתות שבשס. שס, ראשי תיבות, שישה סדרים. יש שישה סדרי משנה. הסדר הראשון זה סדר זרעים, עוסק במצוות התלויות בארץ בדרך כלל, תרומות, מעשרות ועוד. הסדר השני זה סדר מועד, עוסק במועדי ישראל, שבתות, חגים, מסכת סוכה, זה חלק מסדר מועד, חג הסוכות. אחר כך יש את סדר נשים, הזכויות של האישה, איך מתחתנים וחלילה מתגרשים וכדומה. אחר כך יש את הסדר הרביעי, שזה סדר נזיקין, דיני ממונות. הסדר החמישי, סדר קודשים, דיני קורבנות. והסדר השישי והאחרון זה סדר טהרה, דיני טומאה וטהרה. ארבעה סדרים יש עליהם תלמוד בבלי, שזה סדר מועד, נשים, נזיקין, קודשים. כמעט על כל הסדרים האלה יש תלמוד בבלי. על הסדר הראשון, סדר זרעים, והסדר האחרון, סדר טהרות, בכל סדר יש סך הכל תלמוד בבלי על מסכת אחת. בסדר זרעים יש רק על מסכת ברכות, שזה לא כל כך מצוות התלויות בארץ, אלא זה דבר שנוגע לכל יום ויום, דיני תפילה, ברכות וכדומה. והסדר האחרון, סדר טהרות, יש מסכת אחת בתלמוד הבבלי, שזה מסכת נידה. טומאת נידה, זה המסכת היחידה שיש עליה תלמוד בבלי. מה ההסבר שאין לנו תלמוד בבלי על שני סדרים מתוך השישה סדרי משנה? יש מעשה בגמרא מסכת בבא מציעא דף קוף י' ד'. אליהו הנביא דיבר בדברי תורה ביחד עם רבא בר אבוה. במהלך הדברים דיברו בעניינים שקשורים לדיני טומאה וטהרה. רבא בר אבוה שאל איזושהי שאלה, ואליהו הנביא התפלא, מאיפה באה לך השאלה הזאת? מה, זה הרי כתוב מפורש משנה, ברייתא, זו ברייתא מפורשת, בסדר טהרות. הוא שואל אותו, לא מתני מר טהרות, וכי אתה לא עוסק בסדר טהרות? אז ברוב הנבנתנותו, רבא בר אבוה ענה, את המילים הבאות, בארבעה לא מצינה, ארבעה סדרים אני לא, שבהם אני עוסק, אני לא לגמרי יצאתי ידי חובתי. אז אתה רוצה שבשיטה מצינה, שבשני הסדרים הנוספים אני אהיה בקיא עד הסוף, שאז אני אדע שישה סדרים? אני בקיא בעיקר בארבעה סדרי משנה. רש"י מבאר, מה באמת הסיבה שיש את החלוקה הזאת בין הארבעה סדרים, שאנחנו יודעים גם שיש עליהם תלמוד בבלי, לבין השני סדרים שעליהם כמעט אין תלמוד בבלי. מבאר רש"י, סדר מועד, נשים ונזיקין, אתה יודע למה השקיעו בזה וכתבו על זה תלמוד בבלי? כי הן נוהגות בזמן הזה כבזמן הבית. הן נוהגות בזמן הזה, זה עניינים ששייכים בזמן הזה. אפילו סדר קודשים, שזה ענייני קורבנות, שעכשיו אין בית מקדש להקריב קורבנות, כרגע בזמן הקלטת השיעור, לעת עתה עדיין אנחנו לא מעודכנים שבית מקדש נבנה, אבל בכל זאת זה נוגע, ולכן יש על זה תלמוד בבלי. למה? כי נכון שאין בית מקדש, אבל במסכת מנחות קוף י' הגמרא אומרת, תלמידי חכמים העוסקים בעבודה בכל מקום, מעלה עליהם הכתוב כאילו הקריבו אותם בבית המקדש. אז נכון שאין בית מקדש, ואי אפשר להקריב קורבנות, אבל זה הסיבה שעסקו בסדר קודשים, כי זה נחשב כאילו מקריבים קורבנות. אז לכן יש גמרא, תלמוד בבלי, על הארבעה סדרים האלה. לעומת זאת, סדר זרעים, נכון שהוא נוהג בזמן הזה, מצוות התלויות בארץ, אבל התלמוד הבבלי התחבר בחוץ לארץ, בבבל, והדיני סדר זרעים אינו נוהג בחוץ לארץ, וכן סדר טהרות לא נוהג, בזמן שאין בית מקדש ובחוץ לארץ, לא כל כך היה שייך דיני טומאה וטהרה, לכן לא כתבו על זה תלמוד בבלי. סדר טהרות זה סדר שחוץ ממסכת אחת, אין על שום מסכת מתוך המסכתות שם תלמוד בבלי. רק מסכת נידה יש תלמוד בבלי, אבל כל המסכתות האחרות אין שם תלמוד בבלי. זה מסביר למה הגמרא פותחת ואומרת את המילה גופה. אנחנו רגילים במילה הזאת, גופה. מה המשמעות של המילה גופה כשזה כתוב ומפוזר בהרבה מקומות בשס? הרבה פעמים בתוך כדי המהלך, המסע ומתן, הקשו קושיה. איך אתה אומר כך וכך? הרי למשל רבי יוחנן אמר אחרת. ואז קושיה חזקה. אז מתרצים את הקושיה, אז תוך כדי עושים מהלך שלם, ומסיימים את הנושא. אחרי שמסיימים את הנושא, הגמרא מקשה גופה, בוא נתבונן בגופם של דברי רבי יוחנן, שהקשנו עליהם קודם, הקשנו מהם קודם. ככה אמר רבי יוחנן, רגע, בוא נתבונן בדבריו. הרי זה לא מסתדר בגלל המשנה הזאת, הרי זה לא מסתדר בגלל אמרה אחרת שהוא אמר. בקיצור, מתבוננים בדבריו. זה נקרא גופה, מתבוננים בדבריו של האמורה, מחכמי התלמוד הבבלי, שהבאנו את דבריו קודם בתוך כדי המסע ומתן, בתוך כדי המהלך. ואחרי שמסיימים את המהלך, דנים בדבריו. נדיר מאוד, עד כמעט לא מצוי בכלל, שהגמרא תגיד גופה כדי להתבונן בגופם של דברי משנה מהתנאים. גופה? זה לא מצוי דבר כזה. את המשניות מפרשים כל אחד במקום שלו. כשתגיע לכתוב תלמוד בבלי על המשנה ההיא, אז תפרש אותה. אתה לא צריך כעת להתבונן בגופם של הדברים, תתבונן בגופם של הדברים במקום איפה שהוא מסודר בו. שם תכתוב את הגמרא, שם תבאר את המשנה. הגמרא זה הרי ביור של המשנה. אז למה צריך לכתוב כאן גופה כדי לבאר דברי משנה? זה קושייה, רש"י אומר, שאלתי את השאלה הזאת את מורי. למה כתוב כאן גופה? הרי זה לא בא לבאר אמרה של אמורה מחכמי התלמוד הבבלי, אלא זה בא לבאר משנה. ואמר לי רבי, אומר רש"י, משום דאך משנה מן הטהרות. זה משנה מסדר טהרות, המשנה שאנחנו תכף נבאר אותה. משנה במסכת וקצין, המשנה האחרונה בסדר טהרות, המשנה האחרונה בש"ס דרך אגב. שאין מהם שום גמרא בעולם, ולא מפורשת כשאר המשניות. לפיכך, נוהג הש"ס לומר גופה כדי לפרש. אז הנה, נפרש, יש לנו הזדמנות ללמוד תלמוד בבלי על סדר טהרות. גופה. במשנה למדנו לאל, לעניין דיני ידות. מסכת וקצין עוסקת בעיקר בנושא שנקרא ידות. מה זה ידות? יש למשל, נדבר כרגע על מה שאנחנו עוסקים בו, יש את השיבולת של מיני דגן, של התבועה. איך אני מרים את השיבולת? יש לי את הקנה, שאיתו אני מרים את השיבולת. זה כמו ידית, יש לי כוס, איך אני מרים את הכוס? אני אוחז בידית של הכוס. יש לי סיר, איך אני מרים את הסיר? אני אוחז בידיות של הסיר. אני רוצה להוציא את המכסה מהסיר, אני מרים אותו על ידי הידית של המכסה. זה נקרא יד. כל אחד מבין שהיד הוא חלק מהדבר עצמו, הוא חלק מהכלי, הוא חלק מהפרי. לכן, אם כלי הוא הרי מקבל תומה, אוכל הוא הרי מקבל תומה, שרץ נוגע ביד של הכלי, בוודאי שהוא מעביר את התומה גם לכלי בעצמו. נגע בכלי, מעביר תומה ליד. זה נקרא דין של ידות. תבועה, מתי אני מחשיב את הקנה שהוא נחשב יד של השיבולת, של התבועה? כל זמן שאני זקוק שהשיבולת הזאת תהיה ליד. אני מחשיב את היד. שאם היד נטמאת, גם השיבולת נטמאה, אם השיבולת נטמאה, גם היד נטמאה. ברגע שאני כבר לא זקוק יותר ליד, יותר מזה, ברגע שהיד מפריעה לי, למשל כשאני בא לשחות ענבים, אז הענפים סופגים מהענבים, מהיין, אז מפריע לי הידות האלה, אני רוצה דווקא להוציא אותם. אז היד בטלה מתורת יד. והמשנה אומרת, כל ידות האוכלים, וכאן מדברים לגבי תבועה, כמו חיטה, שעורה, שבססן בגורן, מה זה בססן? אז את זה הגמרא תבהר, אבל בכל אופן הרעיון הוא, שהוא כבר מעוניין לדוש את התבועה הזאת, דהיינו להפריד את הגרעינים מתוך הקליפות ומתוך המוץ והכל, באותו רגע, כשהוא רוצה להפריד את הגרגירים, את הגרעינים מתוך המוץ, הוא כבר לא מעוניין יותר שהיד תהיה חלק מהגרעינים האלה של התבועה. אז באותו רגע, טהורות, הידות טהורות, אין יותר הקשר בין היד של השיבולת לשיבולת בעצמה, כי השיבולת אין לה יותר צורך ביד, אנחנו רוצים להפריד את הגרעינים מתוך השיבולת, לגרעינים בוודאי שאין צורך ביד. ורבי יוסי מטמא, אומר שעדיין יש לה ידות בשלב הזה שרק בססן, לתבועה עדיין יש צורך בידות. ולכן יש, הם עדיין נטמאים. והגמרא מבארת. מהי בססן? מה הפעולה שנקראת בססן, שעליה הוויכוח בין חכמים לבין רבי יוסי, אם בשלב הזה עדיין צריך ויש תועלת ביד של התבועה? מביאה הגמרא על זה שני הסברים, שתי דעות. רבי יוחנן אמר, בססן ממש. מה זה ממש? הכוונה שהוא נותן לשור לדוש את השיבולים האלה, את התבועה הזאת. הכוונה לדרוך על התבועה הזאת, וברגע שהשור דורך על השיבולים של התבועה, זה גורם שיהיה אפשר להפריד את הגרעינים מתוך המוץ, מתוך התבועה. אנחנו בוודאי בזמן כזה לא צריכים יותר יד את הקנה, לא צריכים יד לגרגירים, אנחנו רוצים להפריד בין הגרגירים לבין היד. לכן אומרים חכמים, זהו, אין כבר ליד את התפקיד שלו. הוא לא מקבל יותר טומאה. רבי אלעזר אומר, איתיר אגדן. הכוונה, פתח את הקשר של העומר, של האגודה של השיבולים, פתח אותם, פירק אותם, כדי שיהיה אפשר לדוש אותם בהמשך. זה הכוונה בססן. רגע, וכבר לא צריך את היד? היד כבר לא בא לידי שימוש? למה לא? הרי השיבולים עדיין קיימות. אז בישלמה לרבי אלעזר דאמר בססן איתיר אגדן, היינו דמטמא רבי יוסי. אני מבין למה לפי רבי יוסי עדיין היד של השיבולת טמאה כשהשיבולת נטמאה. כי עדיין היא חלק מהשיבולת. כי זה שפתחנו את האגודה כדי לדוש בהמשך, עדיין לא הוציא את היד מהתועלת שצריך אותה עדיין. אלא לפי דעתו של רבי יוחנן דאמר, בססן, מה הכוונה בססן ממש? שהוא כבר נתן לשור לדוש על התבועה, לפרק את הגרעינים מתוך המוץ. המים מתאמר רבי יוסי? הרי אין כבר ליד שום משמעות ושום צורך, מה צריך את הקנה של השיבולת? מתרץ את הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, מה התפקיד ומה השימוש ביד של השיבולת גם אחרי הדישה? הועילו ראויות להופכן באתר, הועיל ואפשר להפוך אותם על ידי הכלשון, אתר הכוונה כלשון, זה מין מוט, מקל ארוך, שבראשו יש מין כמו מזלג, כמו שתי שיניים כאלה. ולוקחים את הכלשון הזה ותוחבים אותו בתוך התבועה ומגביעים אותו והופכים איתו את התבועה, ואז כשהתבועה עולה לגובה, אז הגרעינים שכבדים יורדים לערימה אחת, וכל שאר המוץ וכל הקליפות מתעופפים למקום אחר. וזה דרך שנייה איך להפריד את הגרעינים מתוך המוץ. מן הסתם שזה הכוונה במלאכת זורה, אחד מה-39 המלאכות של שבת, זה תחיבת הכלשון והפיכת התבועה. התועלת שיש בידות במלאכה הזאת, זה שיש לה כלשון במה להתאפס, יש לו איך להחזיק את התבועה על ידי אותם הקנים, הוא מחזיק את הקנים וככה יכול להפוך את התבועה. ואמר רבי אלעזר, הפסוק אומר על התפילה של הצדיקים, לשון ויעתר, כמו ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויעתר לו השם, ותה רבקה אשתו. למה התפילה של יצחק לקדוש ברוך הוא נקראת בלשון אתר? למה נמשלה תפילתם של צדיקים כאתר או כאתר? לומר לך, מה אתר? כלשון זה, מהפך את התבועה בגורן ממקום למקום. אף תפילתם של צדיקים. איזה כוח יש לתפילה של צדיק? מהפכת את דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת אכזריות למידת רחמנות. המשנה הבאה, משנה עוסקת בקורות שבאים לסכך איתם את הסוכה. הבתים בזמן חכמי המשנה, בזמן התנאים, לא היה כמו הבתים שלנו היום כמובן. כדי לעשות קירוי, כדי לעשות תקרה לבית, היו לוקחים נסרים מעץ, רחבים, בדרך כלל הם היו רחבים ארבעה טפחים, ואת הנסרים האלה היו שמים על על הקירות, מסדרים אותם על הקירות מתקרה לתקרה, דיינו עם זה היו עושים גג, בקיצור היו פשוט מסדרים נסרים, נסר אחרי נסר אחרי נסר אחרי נסר, וככה היה גג. מעל הנסרים כמובן היו שמים טיט, כדי שלא יחדור גשמים, היה את הדרך איך היו אוטמים את הגג הזה. אבל הבסיס של התקרה הייתה על ידי קורות, נסרים. כמובן שגם אם אין טיט מעל הנסרים, מה שנקרא מעזיבה, גם אם אין טיט, אלא יש לך נסרים בלבד, זה היה אמור להיות סוכה כשרה. אבל הסוכה לא כשרה מסיבה מאוד פשוטה. כי התורה אומרת, חג סוכות עשה לך שבעת ימים. כתוב שצריך לעשות סוכה. לא לשבת בסוכה שעשויה מעצמה. יש מצווה להקים סוכה. לבנות, לסכך סוכה. לכן, גם אם הקורות האלה היו קשרות לסכך, הסיבה ש... מכיוון ששמו את הקורות האלה בשביל קירוי לבית, זה סוכה, זה פסול, זה לא יכול להיות סוכה כשרה. אסור בסוכות לגור בתוך מקום כזה, זה לא נקרא סוכה. מכיוון שכך, חכמים חששו שבן אדם, אם נתיר לו לסכך את הסוכה שלו, להזמין קורות כאלה שמיועדים לבית, לתקרה בבית, ילך ויעשה עם הקורות האלה סכך לסוכה, אז שנה הבאה הוא כבר לא יבנה סוכה בכלל. בשביל מה אני צריך להתאמץ לבנות סוכה? הבית שלי הוא בעצמו סוכה. יש לי את אותו סכך בבית שלי. מה אני צריך ללכת לבנות סוכה בחוץ? אז הוא לא יבנה סוכה. הוא יישב מתחת הקורות של הבית שלו. וזה פסול. אסור לשבת בסוכה כזאת. כמו שאמרנו, לא שמו את הקורות לשם סוכה. לכן, וגם שיש מצווה שיהיה ניכר שאדם גר בסוכה, תקנו חכמינו זיכרונם לברכה שאסור לסכך בנסרים כאלה שאיתם בדרך כלל היו מקרים את התקרה של הבית. ואחרי שחכמים כבר תקנו את התקנה הזאת, אנחנו כמובן אין לנו כוח לשנות את התקנה שתקנו חכמים, כי גם אם חכמים סיפרו לנו מה הטעם שהם החליטו לתקן תקנה מסוימת, אנחנו לא מעלים בדעתנו להגיע לדרגה הגדולה שלהם, ובוודאי, בוודאי שהיו להם עוד סודות גדולים מאוד וכמוסים מכבשונו של עולם, למה הם תקנו כל תקנה שהם תקנו? והכל היה על פי סודות ועל פי כוונות קדושות. לכן גם אם היום בזמננו אף אחד לא הולך לעשות תקרה מקורות, עדיין נשארה תקנת חכמים. כי אין איתנו יודע עד מה. אולי יש להם איזושהי סיבה של לעשות סוכה עם קורות כאלה, יש איזושהי בעיה על פי שמות קודש, על פי כוונות קדושות, ואין לנו בהם שום השגה. והם אמרו לנו את הטעם, שזה משום שזה נראה כמו תקרה, רק כדי שאנחנו נבין את התקנה שלהם, אבל אולי התקנה שלהם הייתה בגלל סיבות הרבה יותר נשגבות. זה הסיבה באופן כללי, שתמיד אין בית דין אחר יכול לבטל בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. זאת אומרת, אנחנו בדורות האלה לא יכולים לשנות תקנות שתקנו בעבר, כי אין לנו את הדעה, הדעה הגדולה שהייתה להם, הדברים שהם ידעו, אנחנו כמובן, אין לנו שום השגות בדברים הקדושים שלהם. אז לכן התקנה נשארה. קורה שאפשר לעשות את התקרה של בית, אינה קשרה לסכך. לכן אומרת המשנה, מסככים בנסרים דברי רבי יהודה. זה מפתיע. כל כך שכנענו, למה לא מסככים באותם נסרים, הכוונה אותם קורות שעליהם דיברנו? הגמרא תבאר שלא בכל נסרים לפי רבי יהודה אפשר לסכך. אבל יש נסרים שלא היו מקרים בהם את הבית בדרך כלל, לא היו עושים עם זה תקרה, אז עם נסרים כאלה כן אפשר לסכך, תכף אנחנו נראה את המידות. ורבי מאיר אוסר, רבי מאיר אומר, אסור דבר כזה. באופן כללי הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי מאיר, זה האם אנחנו אוסרים לסכך, על ידי נסרים, על ידי קורות את הסוכה, כדי שאדם, זה נקרא גזירת תקרה, כדי שאדם לא יאמר, תשמע, בשביל מה לי לבנות סוכה? הבית שלי, יש בו אותם נסרים בדיוק, אז אני כבר יכול להישאר בבית. ואז מה יקרה? הוא באמת בחג הסוכות יהיה אצלו בבית, והבית שלו הרי לא קשר לסוכה, כי הרי הוא לא שם את הנסרים לשם סוכה. ואם כן, הבית שלו זה פסול לסוכה. עכשיו, השאלה היא, אם בן אדם הלך ובנה סוכה מנסרים כאלה, אז הרי מעיקר דין תורה זה סוכה כשרה. האם גוזרים גזרת תקרה, שלא יבוא לשבת בבית שנה הבאה, או שלא גוזרים גזרת תקרה? רבי יהודה באופן כללי לא אומר גזרת תקרה. ורבי מאיר כן אומר גזרת תקרה, ולכן הוא אוסר. תכף אנחנו נראה שיכול להיות שיש מקרים שרבי יהודה גם כן יאסור. עכשיו, אומרת המשנה, נתן עליה, על הסוכה, הוא הניח נסר כזה שהוא פסול לסכך בו. נסר שהוא רחב 4 טפחים. אבל מה? מדובר פה שהוא שם את הנסר בצד, סמוך לקיר של הסוכה. הסוכה עדיין כשרה. למה? מכיוון שיש פה מספיק סכך כשר. אבל מתחת הקורה הזאת זה סוכה פסולה. לכן הוא בלבד שלא ישן תחתיו. זאת אומרת, הסוכה כולה כשרה. אבל המקום שהוא מתחת לאותו נסר, מכיוון שאין שם מלמעלה סכך כשר, המקום הזה פסול. למה בכל זאת זה לא פוסל את הסוכה? הרי יש פה סכך פסול ברוחב 4 טפחים. התשובה היא, מכיוון שגם אם יש כאן סכך פסול, אנחנו מחשיבים כאילו הקיר עולה מלמטה ללמעלה, ולמעלה הוא פונה הצידה לכיוון הסכך, והוא ממשיך כאילו את הקיר עד הסכך. המקום של הסכך פסול הוא כאילו המשך של הקיר, זה נקרא דופן עקומה. אבל כמובן שמתחת לסכך הפסול, דהיינו מתחת לדופן, אתה לא יכול לישון ולצאת ידי חובה בחג הסוכות, כי שם זה מתחת לדופן, אי אפשר לישון מתחת דופן. אבל את הסוכה זה לא פוסל, כי אנחנו מחשבים כאילו הדופן מגיע עד הסכך. כמובן כל זה מדובר דווקא אם יש סכך פסול, עד 400 רוחב, מהקיר עד הסוכה. אבל אם יש לך 400, אז אנחנו כבר לא אומרים דופן עקומה, ואז הסוכה כן תהיה פסולה. בכל אופן, יש כאן ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי מאיר, האם אפשר לקחת נסרים רחבים, שאיתם בדרך כלל היו מקרים את התקרה של הבית, האם אפשר איתם לבוא ולסכך את הסוכה. מביאה הגמרא ויכוח בין רב לבין שמואל, על איזה נסרים מתווכחים רבי מאיר ורבי יהודה אם מותר לסכך בהם או אסור לסכך בהם. דעתו של רב, אמר רב, מחלוקת, מה שהתווכחו רבי מאיר ורבי יהודה, האם מותר לסכך בנסרים או לא, מדובר בנסרים רחבים, שיש בהם רוחב 4 טפחים, שבדרך כלל עם נסרים כאלה היו מסכחים, דהיינו, מקרים יותר נכון, היו בונים עם זה את הבתים, היו עושים עם זה תקרה בבתים. ומובן דעתו של רבי מאיר, למה הוא אוסר להשתמש עם הנסרים האלה לסכך, אית לגזרת תקרה, כי הוא גוזר את הגזרה של התקרה, הוא חושש אם נתיר לאדם לעשות סכך את אותם קורות שאיתם מקרים את הבית, הוא שנה הבא יגור בבית, הוא יגיד יש לי פה את אותו סכך, למה לי לבנות סוכה? והוא לא יבין את ההבדל, שבסוכה הוא שם את הקורות האלה לשם סכך, אבל בבית הוא לא שם את זה לשם סכך, לשם צל. ורבי יהודה הוא מתיר, לט לגזרת תקרה, לא גזרו את הגזרה הזאת, ומכיוון שמעיקר דין תורה זה כשר, אז זה גם מדרבנן כשר לפי דעתו. אבל בנסרים צרים יותר, שאין בהם רוחב של 4 טפחים, וברוב הבתים לא היו מקרים בנסרים כאלה, אז גם רבי מאיר מודד, דברי הכל כשרה, כי זה לא דומה לרוב התקרות של הבתים. לכן לא חוששים שבן אדם יבוא לגור מתחת הבית שנה הבאה. זה דעתו של רב, שבנסרים פחות מ4 טפחים, כולם מודים שאפשר לסכך, ונסרים ברוחב 4 טפחים, אז לפי רבי מאיר אסור לסכך, לפי רבי יהודה מותר. ושמואל אמר, הוויכוח דווקא, הוא בשאין בהן 4, אז המחלוקת, אז הוויכוח בין רבי יהודה שמתיר לבין רבי מאיר שאוסר, מכיוון שלפי דעתו יש בתים שבהם מקרים גם בנסרים קצת צרים יותר מארבעה טפחים. כמובן לא מדברים פה על נסרים צרים מאוד, נסרים שהם פחות משלושה טפחים בוודאי שמותר לסכך בהם. הגמרא תעמיד שכל הוויכוח פה זה בנסרים בין שלושה טפחים לבין ארבעה טפחים. בזה הוויכוח. אבל בנסרים שיש בהן ארבעה טפחים, שאם הנסרים האלה היו מקרים ועושים תקרה בכל הבתים, דברי הכל, רבי יהודה מודה שיש גזירת תקרה, והסוכה תהיה פסולה, כי זה דומה לתקרה וחוששים שאנשים יבואו, במקום לגור בסוכה יבואו לגור בבית. הגמרא מחדדת את מה שאמרנו, מה הכוונה שהוויכוח זה לגבי נסרים פחות מארבעה? אין בהם ארבעה, אפילו זה פחות משלושה, ואפילו פחות משלושה, הקנים באלמנינו, מה הבעיה לסכך בקנים? מחדדת רב פאפה, אמר רב פאפה אחי כאמר, נסרים שיש בהם ארבעה טפחים, לפי דעתו של שמואל, דברי הכל הסוכה פסולה, כי כולם מסכימים שיש גזירת תקרה, לפי דעתו של שמואל, בין רבי יהודה ובין רבי מאיר מודים, שיש גזירת תקרה בנסרים כאלה רחבים, כי מקרים את כל התקרות כמעט, את רוב התקרות מקרים בכאלה נסרים. פחות משלושה טפחים, נסרים צרים יותר משלושה טפחים, דברי הכל הסוכה כשרה, מה איתם הקנים באלמנינו, כמו הטענה שהגמרא טוענת. הוויכוח הוא באמת, כפליגי משלושה עד ארבע, נסר שהוא שלושה טפחים לפחות, אבל הוא פחות מארבעה טפחים. הנסר הזה, אם אני מסכך בו, הסוכה תהיה קשרה או שאנחנו גוזרים גזרת תקרה שיאפסו לגור בכזאת סוכה? כי נסרים כאלה משתמשים גם לפעמים לקירוי של בית. ומה הוויכוח? דעתו של רבי יהודה, למה הוא מתיר, מר סבר, כיוון דלתנאו שיעור מקום. אין כאן שיעור רוחב שהוא מקום בפני עצמו. המקום הכי קטן הוא מקום שרחב ארבעה טפחים. פחות מארבעה טפחים זה לא נקרא מקום. כמו למשל חלון. אם הוא רחב ארבעה טפחים הוא מוגדר כחלון. מקום צריך להיות מקום ברוחב ארבעה טפחים. אבל אם זה פחות מארבעה טפחים, זה לא שיעור מקום, לא גזרינן גזרת תקרה. הם לא חשובים לעשות מהם תקרה הקורות האלה. ורבי מאיר סבר, מר סבר, כיוון הם רחבים, דארי נפקי לו מתורת לבוד. הרי הם יצאו מתורת לבוד. כמו שאמרנו כמה פעמים, תורת לבוד הכוונה שכשיש לי רווח בין קורה לקורה פחות משלושה טפחים, זה נחשב כאילו זה סגור. כאילו זה קורה רחבה, כולל המקום הפתוח של הפחות משלושה טפחים, לדיני מחיצה. ככה זה הלכה למשה מסיני. ככה משה רבינו קיבל הלכה למשה מסיני. אז אם כן, אם יש לך כאן שלושה טפחים, רווח, אז כבר לא נחשב חיבור. כי כבר לא אומרים לבוד, אז זה נקרא מקום חשוב. אז אם יש נסר ברוחב כזה, כבר זה נחשב כמו נסר של תקרה, ואסור לסכך בו. וגזרינה. אם כן, יש כאן את דעתו של רב, במה הוויכוח רבי מאיר ורבי יהודה, ואת דעתו של שמואל, ומה הוויכוח רבי מאיר ורבי יהודה. מביאה הגמרא, קושייה על רב. מהמשנה שלנו, תנן, נתן עליה, סיום המשנה ככה, אחרי שהמשנה מביאה את הוויכוח רבי יהודה ורבי מאיר, אם מסכחים בנסרים או לא מסכחים בנסרים, אז המשנה אומרת שאם נתן עליה נסר, אם הוא נתן על הסכך, במקום של הסכך, על הגג של הסוכה, סמוך לקיר, שם שם הקורה, שהוא רחב ארבעה טפחים, זה לא פוסל את הסוכה. הסוכה תהיה כשרה, אבל הנסר הזה זה סכך פסול. אז הוא בלבד שלא ישן תחתיו מתחת לנסר. מי אומר את ההלכה הזאת? מי אומר את ההלכה הזאת? בישלמה לשמואל. לפי דעתו, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה יכולים להסכים עם ההלכה הזאת. דאמר, כל הוויכוח רבי יהודה ורבי מאיר זה לקבי קורה בשאין בהם ארבעה, בזה המחלוקת. אבל בקורה שיש בהן ארבעה טפחים, דברי הכל זה קורה פסולה לסיכוך. משום מה אחי המשנה אומרת, לא ישן תחתיו, כי זה נקרא קורה פסולה, זה סכך פסול. איך תישן מתחת לזה? זה לא נקרא שתשן מתחת לסוכה. אז אם זה סכך פסול, למה זה לא פוסל את כל הסוכה? מכיוון שאנחנו אומרים מה שאמרנו קודם, דופן עקומה. אני אומר שהדופן שסמוכה לאותה קורה, מתחילה מלמטה, עולה ללמעלה. שם למעלה היא כאילו פונה, והנסר הזה של ארבעה טפחים כאילו ממשיך את הקיר, ואז הקיר נמשך עד הסכך. אבל מתחת לאותה קורה כמובן אסור לישון, כי זה סכך פסול. לפי דעתו של שמואל זה מובן. הקורה הזאת פסולה בין לפי רבי מאיר, בין לפי רבי יהודה, כי בארבעה טפחים רוחב כולם יודעים שזה סכך פסול. אלא לרב, שלפי דעתו בזה הוויכוח, אז אם כן, דאמר, בשיש בין ארבעה, בזה המחלוקת. אבל אין בהם ארבעה, דברי הכל כשרה. אז אם בזה המחלוקת, ולפי דעתו של רבי יהודה זה כשר, אפשר לסכך בקורה ברוחב ארבעה טפחים, מה הבעיה ששמתי קורה ברוחב ארבעה טפחים? זה שהסוכה כשרה זה ודאי. למה לא ישן תחתיו? מה אכפת לך? המי לא ישן תחתיו? עונה הגמרא, נכון? מה, אתה חושב שהדברים האלה נאמרו גם לפי דעתו של רבי יהודה? מסברת דברי הכל היא, מה פתאום? זה באמת סייפה, ההלכה הזאת, שאסור לישון מתחת לקורה ברוחב ארבעה טפחים, הטען, זה הולך רק לפי דעתו של רבי מאיר, שלפי דעתו קורה רחבה ארבעה טפחים, זה סכך פסול. קושייה נוספת על דעתו של רב, איך שהוא מבאר את הוויכוח רבי מאיר ורבי יהודה. תשמע, שני סדינים, אחד בא לסכך את הסוכה, והנה הוא שם לב שאין לו מספיק סכך. באמצע הסוכה יש לו מקום שלא מסוכך. זה מציק לו. הוא רוצה לחסות את המקום הזה. מה הוא עושה? הולך לוקח מין גליל כזה, דק, מה קורא לזה סדינים, גליל כזה ברוחב נאמר שני טפחים, והוא פשוט מסכך איתו וסוגר איתו את החור, את הרווח של הסכך שם. ואז הוא מגלה שזה לא הספיק. אז הוא גוזר, לוקח את הגליל הזה שוב פעם, וסוגר איתו גם את המקום החור בסמוך. ואז, ואז בעצם אחר כך הוא רואה שהכל פה מסוכך כמו שצריך. והוא קורא לאיזה תלמיד חכם, בוא תראה את הסוכה היפה שלי, יש לי שאלה, כי תראה, לא היה לי מספיק סכך, אז באמצע הסוכה שמתי כאלה שני סדינים, כדי להשלים את המקום שחסר לי בסכך, את המקום שלא מסוכך. הסדינים האלה לא קשרים לסכך בהם, כי זה כלי, זה מקבל תומה. עכשיו, סדין זה סכך פסול. בדף י' ז' בהמשך המסכת, הגמרא אומרת, שאם יש לי בסוכה, פחות מארבעה טפחים רוחב של סכך פסול, זה לא פוסל את הסוכה. לפי כל הדעות, פחות מארבעה טפחים. אם יש לי פחות מארבעה טפחים סכך פסול, זה לא פוסל את הסוכה. אנחנו נראה את זה בהרחבה בהמשך שם, בלי נדר. אבל בכל אופן, הסדין הזה זה סכך פסול. פחות מארבעה טפחים, זה לא פוסל. אבל אתה ראית שלא היה, לא הספיק לך שני טפחים, שמת עוד שני טפחים. עכשיו ביחד זה ארבעה טפחים. אז אם כן, כרגע אני מצרף את שני הסדינים, יש לי פה רוחב של ארבעה טפחים, סכך פסול. מצטרפים. והסוכה תהיה פסולה. למה? מכיוון שיש כאן ארבעה טפחים רוחב של סכך פסול. כמובן, לפי הדעות שסוברות, שסכך פסול בארבעה טפחים סכך פסול בסוכה, זה פוסל את הסוכה. וכאן אנחנו מצרפים משני סדינים, כל סדין בפני עצמו הוא לא ארבעה טפחים, אבל אני מצרף את שני הסדינים יחד, ואני אומר שהסוכה תהיה פסולה, כי יש לי פה ארבעה טפחים סכך פסול. זו הלכה שמוסכמת על כל הדעות. סכך פסול, אם אתה אומר שארבעה טפחים סכך פסול פוסל בסוכה, אז גם אם כדי להגיע לארבעה טפחים אתה מצרף שני סדינים, לא משנה, גם עשרה סדינים, זה מצטרף, והסוכה תהיה פסולה. כל הוויכוח זה לגבי נסרים. שני נסרים. לפי התנא הראשון במשנה, אין מצטרפים. הסוכה תישאר כשרה. זה דעתו של רבי יהודה, ואנחנו נראה בהמשך, שלפי דעתו של רבי יהודה, מכיוון שכל נסר בפני עצמו הוא נחשב סכך כשר, אז גם אם תשים שני נסרים, זה עדיין יהיה כשר. אין פה סיבה שיצטרף. מה, אסור לי לסכך את הסוכה בסכך כשר? ועוד הגמרא תעמיד שלא היו צריכים לכתוב אפילו אין מצטרפים, היה צריך להיות כתוב כשר. כשרה, סוכה כשרה. כי השני הקנים האלה, שני הנסרים האלה הם קשרים לכל דבר ועניין. וכמובן שאין מצטרפים לפסול, אם הם בכמות של ארבעה טפחים, לפי הדעה שארבעה טפחים סכך פסול, הסוכה תהיה פסולה, כי פה אין סכך פסול, הסכך הוא קשר. כאן אנחנו עוברים לדעתו של רבי מאיר. רבי מאיר אומר, אף נסרים כסדינים שהם מצטרפים לפסול את הסוכה. מביאה הגמרא שני לשונות איך להקשות על רב מהברייתא הזאת, מהשמועה הזאת. לפי הלשון הראשון, בישלמה לשמואל. כמובן שהנידון שלנו יהיה בדבריו של רבי מאיר שאומר שני נסרים מצטרפים. מה הכוונה מצטרפים? בישלמה לשמואל דאמר, בשאין בהן ארבעה, בזה המחלוקת, על נסר שרחב פחות מארבעה טפחים, האם זה סכך כשר או לא? לפי רבי יהודה כן, לפי רבי מאיר לא. אז לפי רבי מאיר זה סכך פסול, גם אם זה שלושה טפחים הנסר הזה. אבל אם יש בהם ארבעה טפחים, דברי הכל פסולה, נבהר שכאן מדברים על נסר ברוחב שלושה טפחים, שלפי רבי מאיר זה נסר שהוא בעצם סכך פסול. אבל אם תשים נסר אחד כזה בסוכה, הסוכה כשרה, כי יש לנו כאן סכך פסול פחות מארבעה טפחים, רק שלושה טפחים סכך פסול. אז אמנם שזה פסול, אבל זה לא פוסל את הסוכה, כי כדי לפסול סוכה צריך ארבעה טפחים של סכך פסול. וכשיש לי שני נסרים של שלושה טפחים, אז יש לי פה שישה טפחים של סכך פסול, בוודאי שמצטרפים, מצטרפים לארבעה טפחים, שאם יש לי סכך פסול, ארבעה טפחים רוחב, אז לפי דעה אחת, בדף י' ז', בכל אופן לפי הדעה הזאת כרגע גמרא דנה, זה פוסל את הסוכה. אלא לרב דאמר, בשיש בהן ארבעה, באותם נסרים, יש בהן ארבעה טפחים רוחב, בזה המחלוקת, אבל אין בהם ארבעה טפחים דברי הכל כשרה, אתה יכול להסביר לי, אפילו לפי רבי מאיר, כן? רבי מאיר אנחנו כרגע דנים בדבריו, שאומר מצטרפים, מה פירוש מצטרפים? אם זה נסר פחות מארבעה טפחים, כולם עודים שזה סכך כשר, אין לו למה להצטרף. אז מה צריך להיות מדובר פה בנסר של ארבעה טפחים, אז למה הוא צריך להצטרף? הוא בעצמו פוסל את הסוכה. הוא סכך פסול, הוא ארבעה טפחים, ארבעה טפחים סכך פסול, פוסלים את הסוכה. זה הקושיה העצומה פה. נקרא את זה במילים של הגמרא. אלא לרב דאמר בשיש בהן ארבעה, בזה המחלוקת, שרבי יהודה כמובן סובר שזה קשר, אז על זה אין מה לדבר. אבל לפי רבי מאיר שזה נחשב סכך פסול. אבל אם אין בהן ארבעה דברי הכל כשרה, אז היחידה מבאיזה מקרה צריך שזה יצטרף לפי רבי מאיר, אידה איתבאו ארבע, למה לא להצטרוף, איי? מה צריך לצרף? הוא עצמו חתיכת פסול שפוסל את הסוכה. הוא גם השיעור של סכך פסול, והוא גם פסול בעצמו, וקורה אחת כזאת גמרה את הכשרות של הסוכה. והיא דלת בו ארבעה, אין מה לדבר בכלל. אם אתה מדבר על נסר פחות מארבעה טפחים, הוא סכך כשר. אז אפילו לפי רבי מאיר, המאי, למה אתה אומר שהוא מצטרף לפסול, והקנים באלמנים הוא סכך כשר? מעמידה הגמרה לעולם, רב יפרש את הברייתא דאית בו בנסרים מורחב של ארבעה טפחים. ולפי רב, בזה הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, ומה שרבי מאיר הוא הרי פוסל ארבעה טפחים, אז מה צריך לצרף? הוא פוסל! זה סכך פסול אם זה, אם זה קורה ברוחב ארבעה טפחים, שמת אותה בסוכה, פסלת את הסוכה, למה הוא צריך להצטרף? התשובה היא, אתה יודע למה? בוא נחדש לך חידוש. סכך פסול, באמצע הסוכה, אם יש לך ארבעה טפחים, סכך פסול, הוא פוסל את הסוכה. בצד הסוכה, אם יש לך סוכה גדולה, שיותר משבעה טפחים על שבעה טפחים, בצד הסוכה, אם יש לך הסכך פסול, אני אומר שהסכך הפסול הוא כאילו ממשיך את הקיר, זאת אומרת, הקיר מתחיל מלמטה, עולה עד למעלה, ואז הוא כאילו ממשיך. הסכך הפסול הוא כאילו המשך של הקיר עד הסכך. עד מתי? עד שהסכך הפסול הוא ארבע עמות. אם יש לי ארבע עמות, זה כבר לא נקרא דופן עקומה, מה שנקרא. זה לא נקרא כאילו הדופן ממשיכה עד הסכך. לא, אלא הדופן עולה מלמטה עד למעלה. עכשיו, למעלה, אם יש לו סכך פסול, אם זה עד ארבע עמות, אנחנו אומרים כאילו הדופן ממשיכה עד הסכך. ואם זה ארבע עמות, הסוכה פסולה, לא אומרים דופן עקומה. על זה אומר רבי מאיר, שהנסרים מצטרפים. מצטרפים. אם יש לי נסרים של ארבעה טפחים, עוד ארבעה טפחים, ועוד ארבעה טפחים, ועוד ארבעה טפחים, אם בסופו של דבר זה מגיע לארבע עמות, זה פוסל את הסוכה, גם אם זה סכך פסול מהצד. זה מה שהוא אומר. מה הם מצטרפים? מצטרפים לארבע עמות מן הצד. כמובן, לפי דעתו של רבי יהודה לא צריך לבאר כלום, כי לפי דעתו הסכך הזה הוא פשוט קשר. גם אם הנסרים זה 400, לפי רבי יהודה זה סכך קשר, אפשר לסכך עם זה את כל הסוכה. לשון שני, למה הברייתא הזאת קשה על דבריו של רב? נראה שהלשון השני בעצם לא חולק על הלשון הראשון. הוא רק מביא את הקושייה והתירוץ בלשון אחרת. לישנה אחרינה, ביש למה לשמואל? הדברים מובנים לפי דעתו של שמואל, דברי הברייתא שאומרת, שרבי מאיר אומר שהנסרים מצטרפים לפסול את הסוכה. דאמר, בשאין בהן ארבעה נסרים שהם פחות מארבעה טפחים, בזה המחלוקת האם הם סכך פסול או לא. אבל אם יש בהן ארבעה טפחים, באותם נסרים, דברי הכל פסולה. בוודאי שזה סכך פסול. ולפי זה, מה הם מצטרפים? שרבי מאיר אומר שהנסרים מצטרפים, מצטרפים לארבע עמות. דהיינו, אם באמצע הסוכה יש לך ארבעה טפחים, נסרים של ארבעה טפחים, הם עצמם פוסלים את הסוכה. כל נסר פוסל את הסוכה, כי סכך פסול בארבעה טפחים פוסל באמצע הסוכה. אבל פה מדברים שהוא שם את הנסרים בצד הסוכה, סמוך לדופן. ואז אפשר לומר שהסכך הפסול הוא בעצם המשך של הדופן, מה שנקרא דופן עקומה. זה טוב לפי דעתו של שמואל. מה הם מצטרפים? מצטרפים לארבע עמות. ומדובר פה מן הצד. אומר רבי מאיר, תראה, מכיוון שנסר של ארבעה טפחים זה סכך פסול, אם יש לך סכך פסול בצד של הסוכה, אני עדיין אומר שזה כאילו המשך של הדופן, אבל אם זה כבר מגיע לארבע עמות, זה פוסל את הסוכה, כי כבר לא אומרים שזה המשך של הדופן, זה לא נקרא דופן עקומה כמו שזה נקרא. כמובן, לפי רבי יהודה, הנסרים האלה קשרים, אז לא, בוודאי שהם מובן למה אין מצטרפים. כמו שאמרנו בלשון הקודמת, בעצם בדברי רבי יהודה אין פה שום נושא, לפי זה אין קושייה כל כך, זאת אומרת אין קושייה מהותית. למה אין מצטרפים? כי לפי רבי יהודה מדובר פה שהנסרים האלה הם בעצם קשרים. כי לפי שמואל, אפילו נסרים של ארבעה טפחים לפי רבי יהודה הם סכך כשר. אז מובן שהם לא מצטרפים לפסול. אלא לרב, שהוא סובר שנסרים ברוחב ארבעה טפחים, בזה הוויכוח, אז זה מובן. רק הלשון כאן לא מובנת. ביש למה לרבי מאיר מובן שהוא אומר נסרים מצטרפים, מה הם מצטרפים? מצטרפים לארבע עמות מן הצד, כי מדובר פה על נסרים ברוחב ארבעה טפחים, הנסרים האלה לפי דעתו של רב, עליהם יש ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. רבי מאיר אומר שהנסרים האלה זה סכך פסול, אז למה צריך לצרף אותם? הרי הם עצמם פוסלים את הסוכה, כי סכך פסול פוסל בארבעה טפחים. אלא מדובר פה שמעמידים את הסכך הזה בצד של הסוכה, ליד הדופן, ואם הוא סך הכל ארבעה טפחים סמוך לדופן, אנחנו אומרים שזה המשך של הדופן, זה דופן עקומה, וזה לא פוסל את הסוכה, אבל זה מצטרף. הנסר הזה ביחד עם עוד נסרים, אם יהיה לי רצף של נסרים, עד שזה יהיה ארבע אמות רצף, זה ארבע אמות מן הצד, אז הסוכה תהיה פסולה. אלא לרבי יהודה דאמר, שאפילו אם הנסרים יש בהם רוחב ארבעה טפחים, הסוכה תהיה קשרה, זה סכך כשר. מהי אין מצטרפים? למה רבי יהודה אומר אין מצטרפים? נסרים אין מצטרפים. קנים באלמני, זה סכך כשר. אומרת הגמרא, אתה צודק. זה באמת סכך כשר. אלא איידי דקאמר רבי מאיר מצטרפים. אחר שרבי מאיר אמר ששני נסרים מצטרפים, אז אמר רבי יהודה אין מצטרפים, אבל באמת זה סכך כשר. כמובן שאין מצטרפים, כי זה סכך כשר, אתה יכול לסכך עם זה את כל הסוכה. אם כן, יש דעתו של רב, שלפי דעתו הוויכוח הוא בנסרים ברוחב ארבעה טפחים, שלפי רבי מאיר זה סכך פסול ולפי רבי יהודה זה סכך כשר, אבל פחות מארבעה טפחים הסוכה תהיה, לפי פחות מארבעה טפחים הנסרים, הקורות האלה כשרות. מביאה הגמרא תניא כבתי דרב. ולפי דעתו של שמואל גם כן יש ברייתא כמותו. תניא כבתי דשמואל, שלפי דעתו, אם יש לך כאן נסרים פחות משלושה טפחים רוחב, זה קנים רגילים, זה כשר. יותר מארבעה טפחים, זה ודאי פסול. והוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, זה נסרים ברוחב משלושה טפחים עד ארבעה טפחים. לפי רבי מאיר זה פסול, ולפי רבי יהודה זה כשר. מביאה הגמרא גם תניא כבתי דשמואל. תניא כבתי דרב. שיחך בנסרים של ארז, שאין בהם ארבעה טפחים רוחב, דברי הכל כשרה, כמו דבריו של רב. אם יש בהם ארבעה טפחים, בזה הוויכוח. רבי מאיר פוסל, ורבי יהודה מכשיר. רבי יהודה שמכשיר מוכיח את זה, ממעשה. אמר רבי יהודה, מעשה בשעת הסכנה, שהגויים גזרו, אל תקיימו מצוות. היה אסור לבנות סוכה. מה עשו היהודים? יבטלו סוכה? לא. הבאנו נסרים שהיו בהן ארבעה טפחים. ואז הדרך הייתה שהיו עושים גג של בית בנסרים כאלה. אבל הם הלכו ושמו נסרים כאלה לשם סוכה. והגויים לא שמו לב. וסיכחנו על גבי מרפסת וישבנו תחתיהם בחג הסוכות. אתה רואה שאפשר נסרים של ארבעה טפחים, זה לא פוסל. אמרו לו החכמים, אם משם הראיה, זה לא ראיה, כי אין שעת הסכנה ראיה. יכול שבאמת יש גזרת תקרה. רק חכמים לא גזרו במקרה של שעת הסכנה, לכן הם מתירו לסכך לפחות בסכך כזה. אבל בכל אופן הברייתא הזאת כמו דבריו של רב, שהוויכוח הוא בנסרים של ארבעה טפחים, אבל בנסרים של פחות מארבעה טפחים, כולם יודעים שהנסרים קשרים לסיכוך. תניא כבתי דשמואל, יש גם כן ברייתא כמו דעתו של שמואל, שיחך בנסרים של ארז שיש בהן ארבעה טפחים, דברי הכל פסולה. אין בהם ארבעה טפחים, וזה משלושה עד ארבעה, כמו שרב פאפה הוקים, כמו שראינו מקודם. אז רבי מאיר פוסל, רבי יהודה מכשיר. אז אם כן, רואים פה ברייתא כמו דבריו של שמואל, שהוויכוח הוא בנסרים פחות מארבעה טפחים. אבל נסרים שהם ארבעה טפחים, כולם מודים שזה סכך פסול. מוסיפה הברייתא דין מחודש בפני עצמו. הוא מודה רבי מאיר, שאם יש בין נסר לנסר כמלוא נסר. מה הפירוש? רש"י מביא שהגמרא בהמשך מעמידה. מדובר כאן בסוכה רחבה 800 בדיוק. הוא מעמיד נסר ברוחב ארבעה טפחים, סמוך לדופן ימין של הסוכה. ארבעה טפחים. ואז ארבעה טפחים הבאים אחרי הנסר הוא שם סכך כשר. פסל זה נקרא, פסולת גורם ויקב. סך הכל יש לנו פה 8 ספרים, לא נחשב ממש את כל החשבון, כל אחד יחשב לבד. אחר כך הוא בא לוקח עוד 4 תפחים, ששם הוא שם נסר של 4 תפחים, שזה סכך פסול. אחר כך שם סכך כשר 4 תפחים. אחר כך הוא שם נסר של 4 תפחים, סכך פסול. ואחר כך עוד 4 תפחים, סכך כשר. אחר כך בצד השני שוב פעם אותו דבר. נאמר בצד שמאל. שם נסר רוחב 4 תפחים, לכיוון ימין. אחר כך סכך כשר רוחב 4 תפחים. אחר כך עוד נסר ברוחב 4 תפחים, אחר כך עוד סכך כשר ברוחב 4 תפחים, אחר כך עוד נסר ברוחב 4 תפחים, ואז הוא שם עוד סכך כשר 4 תפחים, יוצא שבאמצע הסוכה יש לנו 8 תפחים, גם 4 תפחים שעשינו מצד ימין, שהגיע לנו באמצע הסוכה 4 תפחים סכך כשר, וגם מצד שמאל יש לנו 4 תפחים סכך כשר, זאת אומרת באמצע הסוכה יש לנו 8 תפחים של סכך כשר. וגם בצד ימין וגם בצד שמאל, יש לנו נסר, סכך, נסר, סכך, ואז עוד נסר בכל צד, ואז סכך של 8 תפחים באמצע. אז אני אומר, מניח פסל ביניהם וקשרה. זאת אומרת, מכיוון שהוא שם סכך כשר בין נסר לנסר, הוא עושה נסר של 4 תפחים ומשאיר רווח 4 תפחים. עוד נסר 4 תפחים משאיר רווח 4 תפחים. עוד נסר 4 תפחים משאיר רווח 4 תפחים. וככה הוא שם 3 נסרים בצד ימין, 3 נסרים בצד ימין ו3 נסרים בצד שמאל. ואז הוא משאיר סכך כשר בין נסר לנסר. אז יוצא בעצם שבאמצע הסוכה נשאר שיש לנו 8 תפחים רצופים של סכך כשר. יש תמונות בכל אלה שמביאים איורים על מסכת סוכה, מביאים תמונה על זה, כל אחד יכול לראות. יוצא באמצע שיש לנו 8 תפחים סכך כשר, ובשני הצדדים, לכיוון ימין ולכיוון שמאל, שיש לנו נסר וסכך כשר, נסר וסכך כשר, נסר וסכך כשר ועוד נסר, זה יוצא פחות מ-400, אם אנחנו מצרפים את הכל יחד, לכל צד כמובן, ואז אני אומר שזה כמו דופן עקומה, דיינו, הדופן מלמטה עד ללמעלה, ואז היא ממשיכה עם הנסר, פסל, נסר, פסל, נסר, עד לשם אז ממשיך הדופן העקומה, והפסל של 8 תפחים זה הסכך הכשר, שם הסוכה הכשרה. בזה כולם מסכימים. ומודה רבי יהודה, דין נוסף, שהוא סובר שנסרים ברוחב 4 תפחים, זה פסול לפי הברייתא כמו שמואל, ופחות מ-4 תפחים כשר. מודה רבי יהודה שאם נתן עליה על הסוכה נסר שהוא רחב 4 תפחים בצד של הסוכה, אמנם הסוכה תהיה קשרה, כי אני אומר דופן עקומה, דיון אני אומר כאילו הדופן מלמטה עד למעלה, ואז היא ממשיכה עם הנסר הזה, כאילו היא ממשיכה את הדופן עד הסכך, כמו שביארנו כמה פעמים. קשרה, אבל ואין ישנים תחתיו, אסור לי לישון מתחת לאותו נסר, כי שם זה סכך פסול, והישן תחתיו לא יצא ידי חובתו. מביאה הגמרא יתמר. מה קורה אם אני לוקח נסרים ברוחב 4 תפחים, אבל אני לא מעמיד אותם לרוחב שלהם, אלא לגובה, זאת אומרת אני פשוט לוקח את הנסר והופך אותו, ככה שזה יוצא 4 תפחים מלמטה למעלה, אבל זה לא רחב 4 תפחים. אז הגמרא מביאה בהתחלה שיש על זה ויכוח, האם זה אפשר לסכך ככה סוכה או לא, כשאני מעמיד את הנסרים של 4 תפחים לגובה, יוצא שהרוחב אין לי פה 4 תפחים כרגע, בהתחלה הגמרא מביאה שיש על זה ויכוח, ואחר כך הגמרא מביאה מעשה, שבעקבות דבריו של רב נחמן, בעצם כולם הסכימו בסופו של דבר שזה פסול. בהתחלה מביאה הגמרא יתמר עם הפחן על צידיהן, שהוא לקח נסרים ברוחב 4 תפחים, אבל לא הניח אותם לרוחב, אלא הניח אותם לצד האובי, והאובי הוא פחות מ3 תפחים. רב הונא אמר, הסוכה בכל זאת פסולה, תכף אנחנו נראה למה. כי בעצם הנסרים האלה זה סכך פסול, זה לא משנה באיזה צורה אתה מעמיד אותם. ורב חסדא ורבא בר רבונא בהתחלה אמרי, בהתחלה הם אמרו שזה כשרה, כי אין דרך לעשות את התקרה בצורה כזאת שהנסרים הם עומדים לאובי שלהם, רק לרוחב הדרך. אבל הגמרא מספרת שפעם עיקלה הזדמן רב נחמן לסורה, ולגבי באו אליו החכמים, עיקלה לגבי רב חסדא ורבא בר רבונא, שהם התירו לסכך בין נסרים כשהם לגובה. אמרי לי, אז הם שאלו את רב נחמן, מה דעתו? הפכן על צידיהם וסיכך בצורה כזאת. לקח נסרים ברוחב 4 תפחים, אבל הוא לא העמיד אותם לרוחב, אלא העמיד אותם לגובה. והעובי הוא פחות מ3 תפחים. מהו? אמר לו, פסולה. והוא הסביר להם גם את הטעם. כנראה שהם שאלו אותו, שבכל אופן הוא הסביר להם את הטעם. נעשו כשיפודים של מתכת, כי הנסרים ברוחב ארבעה טפחים הם פסולים בעצם. הם נסרים פסולים, בגלל שהם רחבים ארבעה טפחים. זה כמו שיפודים של מתכת שזה סכך פסול. אמר לו רבונה, לרב חיסדא ברבא ברבונה, מה אתם צריכים לשאול את רב נחמן? לא אמרי לכו, וכי אני לא אמרתי לכם שזה סכך פסול? אמרו כבתי, תפסקו כמו שאני אמרתי. אני ככה כל הזמן אמרתי לכם, למה אתם כל הזמן חלקתם עליי? אמרו לי, אז רב חיסדא ברבא ברבונה אמרו לו, ומי אמר לנמר תאמה? וכי הרב נתן, הסביר לנו פעם, מה הסיבה שהוא פוסל, כשמעמידים את הנסרים של ארבעה טפחים לגובה, ולא קבלינן מיני, ובכל זאת לא קיבלנו לקבוע הלכה כמותו. אתה לא אמרת לנו את הטעם, אמר לו, אתם יודעים למה לא אמרתי לכם את הטעם? כי אתם לא שאלתם, ומי בעיתו מיני טעמה? ולא אמרי לכו, וכי שאלתם אותי מה הטעם ולא אמרתי לכם, לא שאלתם. ובאמת יוצא אם כן, שבעצם כולם מסכימים שזה פסול, נסרים ברוחב ארבעה טפחים, לא משנה איך מעמידים אותם, זה פוסל את הסוכה. רבונה אומר שכשלוקחים נסרים ברוחב ארבעה טפחים, גם אם מעמידים אותם לגובה, זה פוסל את הסוכה. לימה מסייע לי, בואו נוכיח את זה כאן מדברי הברייתא. הברייתא אומרת סוכה שאינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו. ולפי דעת בית שמאי, שבמקרה הזה הלכה כמותם, הסוכה פסולה. אז לכן הסוכה תהיה באמת פסולה. מקרה נוסף שהסוכה פסולה, או שנפרצה בה בתחתית, בחלק שלמטה של הדופן, פרצה בגובה שלושה טפחים. שהפרצה הזאת זה כדי שיזדקר בה גדי בבת ראש. הוא יכול לקפוץ ולעבור שם בראש זקוף, ברווח. בקיצור, אם יש לי מתחת לדופן, גובה שלושה טפחים שאין שם דופן, זה פסול. הסוכה תהיה פסולה. זה בעצם דינים מוסכמים, אנחנו כרגע אין לנו אפילו מה להרחיב בהם. עכשיו עוברים לדין שבו אנחנו באמת, ממנו אנחנו נוכיח כמו דבריו של רבונה, שנסרים גם אם בגובה, אם הם ברוחב של ארבעה טפחים, הם פסולים. או שנתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים. אף על פי שלא הכניס לתוכה של הסוכה, אלא שלושה טפחים מהנסר הזה. בכל זאת הסוכה פסולה. למה? קודם כל, איך הוא הכניס רק שלושה טפחים לתוך הסוכה, אם הנסר הזה הוא רחב ארבעה טפחים? היחידה מילב כגון שהפכן על צידיהם, במקום לשים את הנסר לרוחב, הוא כנראה העמיד את זה. שזה יהיה ארבעה טפחים לגובה, והרוחב הוא פחות משלושה טפחים. הרוחב הוא שלושה טפחים, אם הוא רחב שלושה טפחים פסולה. אתה רואה מפה שנסר בגובה ארבעה טפחים, פסול גם אם אתה מעמיד אותו על צידו. דוחה הגמרא לא, אין מכאן ראיה שאם אתה לוקח נסרים ברוחב ארבעה טפחים, גם אם אתה מעמיד אותם לגובה, אז זה פסול. זה פסול, כי ככה אמר רבונה, אבל מהברייתא הזאת אין ראיה. למה? כי אפשר לבאר את הברייתא, אחא במאי עסקינן, כגון דהנחה, הוא הניח את אותם, את אותו נסר רוחב ארבעה טפחים, הוא הניח אותו לרוחב, אבל איפה הוא הניח את זה? אפומה דמטללתא, בפתח, בפה, הסוכה, מטללתא זה סוכה, מלשון צל, צל בארמית זה טולה, מטללתא זה צל, זה סוכה. הוא הניח את זה בפתח הסוכה, דיינו. היו לו שלוש דפנות, הדופן הרביעית פתוחה, זה הפתח של הסוכה. הוא שם את הנסר בצד של הפתח. שלושה טפחים מתוך הנסר בתוך הסוכה, וטפח אחד כבר מחוץ לדפנות של הסוכה. יש דין, פסל היוצא מן הסוכה, נידון כסוכה, ככה גמרא מביאה בהמשך בדף י"ט. מה פירוש? שאם יש לי סכך כשר, שהוא ממשיך אחרי הדפנות, אחד מהפירושים, יש לי שלוש דפנות, ואת הסכך אני עושה עד סוף השלוש דפנות, וממשיך קצת אחרי השלוש דפנות, זה פסל היוצא מן הסוכה, נידון כמו הסוכה, אפשר לשבת גם מתחת הסכך הזה עם הסכך קשר. כאן אנחנו אומרים שהנסר, שלושה טפחים מתוכו בתוך הדפנות, והטפח השלישי מחוץ לדפנות, זה כמו פסל היוצא מן הסוכה. העיל תלתה לגב, שלושה טפחים מהנסר ברוחב ארבעה טפחים, שלושה מתוכם בתוך הסוכה. והפק חד לבר, טפח אחד ומחוץ לדפנות האלה. דאב עלי, אותו טפח שהוא בולט מן הסוכה, זה כמו פסל היוצא מן הסוכה, כמו סכך שבולט מחוץ לסוכה. וכל פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה, הוא מצטרף עם הסוכה להכשיר, דיינו, אם זה היה סכך כשר, היה אפשר לשבת מתחת לסכך הזה, למרות שאין לנו את הדפנות, אנחנו כאילו אומרים שהסכך ממשיך את הדפנות, ובמקרה שלנו, מכיוון שאנחנו דנים את הסכך הזה כמו שהוא המשך של הסוכה, אז אם כן הטפח הנוסף מצטרף לשלושה טפחים שבתוך הדפנות, ואם כן יש לנו פה נסר של ארבעה טפחים, וזה פוסל את הסוכה, וזה הכוונה שהוא הניח את... שלושה טפחים מתוך הנסר בתוך הסוכה ולכן זה פסול. אז אפשר לבאר שזה הסיבה של הפסול, אבל עדיין אין מכאן ראיה שאם אני מעמיד את הנסר לגובה זה גם כן יהיה פסול. יכול באמת להיות שזה יהיה כשר. עד כאן דף י' ד'.